כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. ליצמן מאחוריך. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. יש לו חיבור ישיר לאדמור מגור ולבנימין נתניהו, רשת קשרים ענפה בעולם החרדי, וגם הבנה עמוקה של החילונים והתקשורת. הוא מנש חביב, אבל עם אינסטינקטים פוליטיים חדים, ונכונות לערוף ראשים וללחלך ידיים כשצריך. כך הופך מוטי בבצ'יק, עוזרו הנאמן של יעקב ליצמן, לשר בפועל באחד המשרדים החשובים בישראל, ולמי שעשוי בבוא היום להחליף את פטרונו. שבועות אחדים לפני כניסתן לתוקף של הגבלות הקורונה הראשונות, בסוף פברואר בשנה שעברה, הספיק מוטי בבצ'יק לחגוג בר מצווה לבנו. האירוע באולמי בית ישראל בירושלים, שנערך ממש ערב הבחירות האחרונות, נהפך למפגן כוח פוליטי של בבצ'יק, שספק אם נראו כמוהו בשנים האחרונות. נוסף על צמרת ההנהגה החרדית, כמעט כל חברי הכנסת ושרי הליכוד תרחו להתייצב באולם שבשכונת עזרת תורה, בהם ניתן היה למצוא את ישראל כץ, דודי אמסלם, גדעון סער, אופיר אקוניס, חיים כץ, יריב לוין, יואב גלנט, גלעד ארדן, יובל שטייניץ, זאב אלקין, מירי רגב, אלי כהן, דוד ביטן וניר ברקת. וכיבדו בנוכחותם גם אנשי עסקים ומנהלי בתי חולים, וגם אמיר פרץ, הילד שקד, יושב ראש הסוכנות היהודית בוז'י הרצוג, ראש עיריית ירושלים משה ליון, יושב ראש חברת חשמל יפתח רון טל, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז יואב הורוביץ ויועצו של בנימין נתניהו טופז לוק. ראש הממשלה עצמו, שנאלץ לבטל את ביקורו, שלח את מנהל לשכתו והעביר באמצעותו ברכה טלפונית בשידור חי לבבצ'יק ולבנו. נשיא המדינה ראובן ריבלין שלח ברכה מצולמת שהוכנה מראש. שנים שאני נוכח באירועים של פוליטיקאים, אבל דבר כזה עוד לא ראיתי, אומר פקיד ממשלתי בכיר שנכח בבר המצווה. שכל כך הרבה שרים יבואו לחלוק כבוד לעוזר של שר, זה מעיד על הכוח והעוצמה שיש לו. לא במקרה כל כך הרבה פוליטיקאים התייצבו באירוע. באופן סימבולי, בר המצווה של הבן הייתה מעין טקס החניכה הרשמי של האב המאושר, ותחילת העברת השרביט לידיו. בגיל 37 בלבד, מוטי בבצ'יק, היועץ הבכיר ויד ימינו הנאמן של השר יעקב ליצמן, נחשב הכוכב העולה של חסידות גור, ולמי שעשוי לרשת את מקומו של ליצמן כשיפרוש. מי שביקש ראיה לתחכום של בבצ'יק ולכוח שהוא צובר, קיבל אותה שבועות אחדים אחרי האירוע כשמגפת הקורונה התפרצה. מהר מאוד התברר שמי שמנהל את מסיבות העיתונאים התכופות בעניין, היו ראש הממשלה נתניהו ומנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב, שכמעט מדי ערב הופיעו במסיבות עיתונאים ששודרו בשידור ישיר לבתיהם של האזרחים המבוהלים. שר הבריאות אז, ליצמן, נעלם כמעט לחלוטין. בכירים במשרד הבריאות טוענים שבבצ'יק הוא ששכנע את ליצמן לעמוד בצד ולא להיות שותף לטיפול התקשורתי בקורונה. גם אם זה נעשה כדי להגן עליו מפני כישלון אפשרי, התוצאה הייתה שנתניהו ובר סימנטוב הם שצברו את הפופולריות בציבור. הוא מכר את ליצמן לביביול בארסי, אומר פקיד ממשלתי. ביבי חייב לו הרבה מאוד. בבצ'יק מצידו הוכיח כי הוא מסוגל לנווט מהלכים בצמרת, הידק קשרים עם נתניהו ושיפר במקביל את מעמדו אצל האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר, המנהיג הרוחני של יהדות התורה. הקשר האישי עם נתניהו, שהוא אחד מבסיסי הכוח של בבצ'יק, נרקם הרבה קודם. הוא נחשף פומבית כבר בסוף 2016, כשנתניהו השתתף בוועידה של עיתון המודיע, עיתונם של חסידי גור. מעל הבמה החמיא ראש הממשלה לליצמן, שר בריאות מצוין, ואז עצר מעט את נאומו ושאל, איפה בבצ'יק? וכשזיהה אותו בקהל, פנה אליו מעל הבמה, אתה עוזר מצוין לשר בריאות מצוין. בבצ'יק הצעיר, אז רק בן 32, קיבל את הגושפנקה מראש הממשלה מול כל ראשי הקהילה. שר השיכון בפועל. באקלים פוליטי שברירי של בחירות אחת לכמה חודשים, מפלגת יהדות התורה שבראשה עומד ליצמן היא גורם מפתח, שבלעדיו כמעט לא יכולה לקום ממשלה. זה מעניק לה עוצמה שהיא הרבה מעבר לכוחה האלקטורלי. והמעבר של ליצמן ממשרד הבריאות למשרד השיכון רק הרחיב את מוטת ההשפעה שלה. כך יצא שהממשלה הנוכחית, חרף ימיה הקצרים, סיפקה לבבצ'יק הזדמנות לפעול במגרש משחקים פוליטי רחב בהרבה. ליצמן אדם חריף, אבל הוא פחות חד מכפי שהיה לפני עשור, אומר בכיר במשרד. בבצ'יק מוגדר עוזר בכיר של ליצמן, רלש, אבל הוא שר השיכון בפועל, אומר בכיר לשעבר במשרד השיכון. ההשפעה שלו מאוד גדולה, עד שאני לא יודע אם לקרוא לזה השפעה או הובלה. הוא בחור חכם מאוד, מכיר את הבלי העולם הזה, את המגזר החילוני, את התקשורת, את הסלנג, נראה כאילו הוא כבר 30 שנה בפוליטיקה. הוא חרדי, אבל בפועל מתנהג כמו יאיר לפיד. בחור טוב, מנש, אוהב לעזור, אבל גם פוליטיקאי דורסני שדואג לאינטרסים שלו. בבצ'יק יותר דומיננטי מכל עוזר פרלמנטרי או יועץ שהכרתי, אומר בכיר אחר. הוא נכנס לישיבות מתי שהוא רוצה, ולוחש על אוזני מנכ״ל משרד השיכון יאיר פינס. זה נוהל שחוזר על עצמו. מתנהלת ישיבה, המנכ״ל פינס מדבר, ובבצ'יק קוטע אותו. פינס מונה להיות עושה דברו של בבצ'יק. הוא לא שווה בין שווים. לפי עדויות של עובדים במשרד השיכון, כמנכ״ל פינס אולי נתון באופן רשמי למרותו של השר ליצמן, אך בפועל הוא כפוף לבבצ'יק. ראיתי את ההתנהלות של פינס, הוא מנכ״ל בובה, אומר גורם במשרד. הכסף נמצא בעסקאות בנייה. כראיה לעוצמתו של בבצ'יק, מביאים אותם גורמים את הזזתו של קובי אמסלם, מתפקיד יושב ראש עמידר, החברה הממשלתית לדיור ציבורי. אמסלם, בעבר הממונה על השכר באוצר, נחשב מי שהעלה את עמידר על דרך המלך, אחרי שנים שבהן החברה קרטעה וסבלה משחיתויות חמורות, כפי שחשף דוח חמור של מבקר המדינה. ליצמן הבטיח לאמסלם שישאיר אותו בתפקיד, מספרים הגורמים. כבר היה מוסכם שכהונתו תוארך בשנה נוספת, אבל כעבור זמן קצר בבצ'יק אמר לאמסלם שהוא לא ימשיך בתפקיד. עמידר מנהלת את רוב הדיור הציבורי בישראל, כ-38 אלף דירות שבהם גרים כ-90 אלף דיירים. זו הנדלן אדירה, ועם 490 עובדיה היא גם מכרה זהב לג'ובים ופרוטקציות. וברקע, יש לזכור, לחסידות גור יש זרוע נדלן ענפה. ושליטה בחברות הדיור הממשלתיות יכולה לשמש גם לסיוע לציבור מצביעיה. עמידר כחברה לא מעניינת אותם, אומר מקורב להנהלת החברה. לקחת את הדירות אי אפשר, אבל הכסף הגדול נמצא בעסקאות בנייה. לעמידר יש נכסים מאוד ישנים, והדרך הטובה ביותר להשבחתם היא באמצעות פינוי בינוי. הורסים ובונים בניינים חדשים עם הרבה יותר דירות. אלה עסקאות בנייה מאוד רווחיות, עם רווח עצום לקבלנים שיכול להגיע להרבה מיליוני שקלים. ובמקרים שבהם עמידר היא בעלת הנכסים, היא גם זו שתכריע מי יהיה למשל עורך הדין של פרויקט הפינוי-בינוי ומי יהיה הקבלן המבצע. בנובמבר האחרון הוזז אמסלם בברוטליות מתפקידו, ככל הנראה כדי להשלים את המינוי לפני התפרקות הממשלה. שלחו את ינקי קווינט, אז עדיין ראש רשות החברות, ומיד נחזור אליו, להודיע לאמסלם בטלפון שאין עניין בהמשך העסקתו, אומר גורם לשעבר במשרד השיכון. בבצ'יק ידע בדיוק מה הוא עושה כשהוא מפנה אליו אדם אגרסיבי כמו קווינט. מי שמונה בזריזות במקום אמסלם ואושר פה אחד בדירקטוריון עמידר היה יאיר זילברשטיין, עד לאחרונה סמנכ"ל הכספים של קופת חולים מכבי. עיון בצילומים מבר המצווה של הבבצ'יקים מלמד שגם זילברשטיין נמנע לחוגגים באירוע. בבצ'יק מצידו השיג לחסידות גור במהירות הבזק מינוי משמעותי ראשון בחברות הדיור הממשלתיות, והוא לא היה מינוי משמעותי אחרון. מחפש אחד שלא ימכור אותך. המהלך המשמעותי ביותר לאחר העברת משרד השיכון לליצמן היה החזרת רשות מקרקעי ישראל, רמי, לאחריות המשרד. רמי חולשת על כמעט 92% מקרקעות המדינה, יחד הגופים החזקים בישראל, ובעלת סמכות כמעט בלעדית לחלק את משאבי הקרקע. בתקופת כהונתו של משה כחלון באוצר, היא הוכפפה למשרדו כדי לספק לכחלון כלים להתמודד עם משבר הדיור. משוחזרה למשרד השיכון, שליטה ברמי הייתה היעד הבא של בבצ'יק, ולא היה זמן לבזבז. ב-20 באפריל נחתם ההסכם הקואליציוני בין נתניהו לבני גנץ. 6 ימים בלבד אחר כך, ב-26 באפריל, עוד בטרם הושבעה הממשלה, כבר חשף גולן חזני בכלכליסט כי בתמיכת חסידות גור, ליצמן יקדם לתפקיד מנכ״ל רמי את ינקי קווינט, ראש רשות החברות. מי שעמד אז בראש רמי היה די-אל שמרון, ונותרה לו שנה נוספת בתפקיד. הוא היה מעוניין להמשיך, אך בתור זמן קצר הודיע על עזיבתו. קווינט, איש אמונם של ליצמן ובבצ'יק, זומן להתמנות כמחליפו. לדברי גורמים במשרד, זה היה מהלך שנוהל על ידי בבצ'יק, וטיווח בו גם אברהם מנלה, אחד האנשים החזקים בחסידות גור, ומנכ"ל חברה קדישא בתל אביב. פינס, אז מנכ״ל משרד השיכון, מקורב מאוד לקווינט ודוחף גם הוא למינוי שלו. הכוונה המקורית הייתה למנות את קווינט למנהל רמי באופן מיידי, ללא מכרז, אך בעקבות ביקורת ציבורית הוקמה ועדת איתור. בתום הליך מזורז, שבמסגרתו ניתנו 3 שבועות בלבד להגשת מועמדות, הוועדה המליצה פה אחד על קווינט למנהל רמי. המלצתה התקבלה, ויעד נוסף עבר לשליטת חסידות גור. הקשר של קווינט עם ליצמן והחסידות הולך שנים אחורה. ליצמן היה הסנדק בברית של בנו של קווינט, וגם מינה את קווינט לחבר בוועדת סל התרופות. לפני כ3 חודשים חשפנו במוסף כלכליסט כיצד קווינט, בתקופה שהיה היועץ המשפטי של רמי, עשה בה כמעט כבתוך שלו, ובין היתר סייע להכשיר את התנהלות חסידות גור בפרויקט הכושל של חדר המיון באשדוד. אם נחזור לרגע לבר המצווה הגרנדיוזית של הבאבצ'יקים, גם קווינט, אז עדיין כראש רשות החברות, תרח לעלות לירושלים ולכבד בנוכחותו את עוזר שר הבריאות. כשאתה מחפש מנכ״ל, אתה מחפש איש אמון, שלא ימכור אותך ולא יעשה לך בעיות, אומר בכיר ברמי. ולמה בבצ'יק התעקש על ינקי? הרי יש מספיק חרדים עם ניסיון ברשויות המקומיות שמבינים בענף הבנייה, גם כאלה מגור. אבל עם כאלה, הוא לא באמת יכול להשפיע על שוק הדיור, כי אז ישימו עין על החסידות. לכן הוא מעדיף אנשים כמו פינס או קווינט או זילברשטיין עם רקע באוצר או במשרד המשפטים. ככה היה גם עם בר סימן טוב כמנכ״ל משרד הבריאות. בבצ'יק וליצמן מחפשים אנשים שיעמדו בפרונט ויסייעו לקהילה שלהם, בלי למשוך עין ביקורתית. לפני כ5 כבר פרסמה רמי כי הושלם מכרז לבנייה בבני ברק, שיצא לדרך לפני כהונת קווינט. במסגרת המכרז ייבנו וישווקו לרוכשים החרדים מאות דירות בהנחה של 10% בלב אזור ביקוש, אף שתוכנית דיור במחיר מופחת של משרד השיכון אינה אמורה לחול באזורי ביקוש. אינדיקציה למעורבות של בבצ'יק במשרד השיכון סיפקה בספטמבר האחרון עיריית קריית גת. בעקבות החלטת המועצה האזורית על הרחבת שטחי העיר, פרסמה העירייה בעמוד הפייסבוק שלה תודות חמות לשר הפנים אריה דארי, לשר השיכון ליצמן, וכמובן לידיד העיר קריית גת ותושביה, מר מוטי בבצ'יק. לדברי אנשים במשרד, מעורבות היתר של בבצ'יק היא גם שדחפה החוצה מהמשרד את השר יצחק כהן משס. בערב ראש השנה האחרון נזכיר, התפטר ליצמן מתפקידו כשר השיכון בהוראת האדמור מגור כמחאה על הטלת הסגר. הפשרה הפוליטית הייתה שיוחלף על ידי כהן. מלכתחילה ההנחה הייתה שכהן יופעל בידי ליצמן, אבל מי שלמעשה משך בחוטים והיה נוכח במשרד ובישיבות, היה בבצ'יק. חודש בלבד הספיק לכהן כדי להבין שהוא בובה, ואפילו לא בידי ליצמן, והוא התפטר. כביכול כולם חושבים שזה בגלל ליצמן, אבל כהן התפטר בגלל בבצ'יק, אומר גורם במשרד. הרי לא הייתה איזו דרמה גדולה בשוק הדיור, לא היו בין ליצמן לכהן מחלוקות גרנדיוזיות, לא היו לכהן סיבות מהותיות להתפטר, הוא עשה את זה בגלל כל ההטרפות הקטנות שבבצ'יק רצה. מינוי בלי מכרז לקווינט, הפיתורים של אמסלם, היוזמה למזג בין חברת דירה להשכיר לחברת ערים וכך לחסל אותה, כהן לא רצה את זה ברקורד שלו. קראנו להם בבצ'יק וחבורתו. בבצ'יק למד בישיבת חידושי הרים של חסידות גור בתל אביב, שם הכיר את בן האדמור, הרב שלמה צבי אלתר. החברות ביניהם הובילה אותו אל הדירה, מעונו של האדמור בירושלים ומרכז העצבים של החסידות. שם התוודע בבצ'יק גם לביתו של האדמור, חווה, חווי, שור, ונהפך לאחד ממקורביה, והתיידד גם עם ליצמן. ליצמן סידר לבבצ'יק הצעיר ג'וב כפקיד במחלקת התרבות בקריית גת, עיר מגוריו אז. ב-2009, כשנכנס למשרד הבריאות בפעם הראשונה, לקח איתו ליצמן את בבצ'יק שעבר להתגורר בירושלים. למסיבת הפרידה שארגנו לו חבריו בשטיבל, הגיע גם ליצמן וחזה את העתיד. עוד יבוא היום, אמר ליצמן, שבבצ'יק עצמו יהיה בעל דעה. כלומר, לא רק עוזר ויד ימינו של שר, אלא אישיות משפיעה בפני עצמה. בקרב אנשי גור המקורבים לאדמור, יש היום הטוענים שהנבואה כבר התגשמה, ובבצ'יק נהפך בחסידות לדמות דומיננטית יותר מליצמן. אחת מקפיצות המדרגה של בבצ'יק ביכולת ההשפעה מיוחסת להתפטרות הראשונה של ליצמן ממשרד הבריאות בהוראת האדמור בסוף 2017 בגלל עבודות הרכבת בשבת. היה עוזר נוסף בשם חיים יוסמן, כיום ראש מטה שר השיכון, ובבצ'יק היה מתעסק בעיקר עם פניות הציבור, אומר בכיר במשרד הבריאות. הייתה ביניהם תחרות ולבסוף בבצ'יק גבר ונהפך לדומיננטי בלשכה. כשליצמן התפטר ונהיה סגן שר, השאירו את הלשכה לניהולו של בבצ'יק. הוא קבע והחליט על כל העניינים. קראנו להם בבצ'יק וחבורתו. מצד שני, הפוליטיקה הפנים חסידותית מורכבת מאוד, נתונה להשפעה של כמה מרכזי כוח ומשתנה תכופות. לכן ניתן למצוא בסביבת האדמור גם מי שאומר היום שהפרסומים על קשרים טובים בין בבצ'יק לאדמור הם יותר אגדה שבבצ'יק מנסה להפיץ. האמת היא שהוא לא כל כך אהוב בדירה של האדמור. אז איך הוא צבר כל כך הרבה כוח? זה נטו ליצמן. כשליצמן הלך ודאך בהשפעה שלו, בבצ'יק חיזק קשרים עם ביבי והתחיל להופיע יותר באקווריום, הכינוי למשרד ראש הממשלה. היום הוא כבר נמצא שם יותר מבמשרד השיכון או בדירה. אין עוד יועץ שמצוי בקשר כזה עם ראש הממשלה. נתניהו ברך את בבצ'יק שנולד לו בן, ובבצ'יק גם מאוד אהוב על שרה. במשבר הקורונה, שבתחילתו ליצמן גם חלה בעצמו ולא לגמרי תפקד, האדמור מגור דיבר עם בבצ'יק כדי לקדם בממשלה הקלות בנושא הסגרים. בבצ'יק הביא את הדעה של האדמור בפני ביבי, ופשוט דילג על ליצמן. למה ליצמן כל כך נחלש? צריך לזכור שיש שתי המלצות של המשטרה להעמיד אותו לדין, באשמת הצעת שוחד והפרת אמונים. אחת בחשד למעורבות שלו כשר הבריאות, כדי למנוע את הסגרתה לאוסטרליה של מלכה לייפר, הנאשמת בעבירות מין בקטינות. השנייה, בחשד שפעל למנוע סגירת מסעדה של מקורב שלו. אם יוגש נגדו כתב אישום, הוא עשוי להידרש לעזוב את תפקידו. בחסידות גור לא אוהבים את המצב הזה, ומסיבה פשוטה. ליצמן לא יוכל לעשות את הדברים מעמדת כוח, כפי שהוא היה עושה פעם, הוא יהיה צריך להיות יותר זהיר. וכשבחסידות מזהים את זה, אתה הופך מנכס לנטל. צריך לזכור שברקע מתנהל בחסידות קרב בין האדמור לבין הדוד שלו, שפרש והקים חצר משלו. ליצמן נמצא בפוזיציה מאוד בעייתית, משום שיש לו נכדה שהתחתנה עם אחד מהאויבים הגדולים של האדמור, ונכד נוסף שלו ערק לקהילה השנייה. ואחרי כל זה, הוא כבר לא צעיר, בן 72. ובניגוד לבבצ'יק שיצר קשרי ידידות בעולם החרדי, לליצמן יש קילומטראז' של סכסוכים. הוא השתכסך כמעט עם כל נציג חסידות גור מקומי, עד כדי כך שבדירה אין כמעט מי שאוהב אותו. ומה לגבי היחסים בין בבצ'יק לליצמן? ליצמן התחיל להבין שלבבצ'יק יש אג'נדה משלו, ושהוא לא תמיד נאמן לו, אבל הם עדיין תלויים זה בזה. ממש לא ברור מה יהיה בעתיד. תגובות. ממוטי בבצ'יק נמסר, איני נוהג להתייחס לשמועות ולרחילות. תפקידי מוגדר יועץ בכיר ורלש שר השיכון, ואני פועל במסגרת זו בצורה הטובה ביותר, במקצועיות, בנאמנות ובמסירות הראויה. בניגוד לנטען, השמות שצוינו, פינס, קווינט וזילברשטיין, הינם אנשי מקצוע מובילים בתחומם, שמינויים התאפשר על פי חוק והנועל התקין ללא כל מעורבות אחרת. ברור לכל במשך השנים שכן נאמנו הקרוב של השר ליצמן הוא זה שמכריע בכל נושא, ואני פועל בשמו ולא על דעת עצמי. כך גם לגבי קשרי עם ראש הממשלה, בני ביתו ואנשי לשכתו. כל השאלות בנושאי מערכת הבריאות פשוט מופרכות, שקריות ולא היו מעולם. ממשרד השיכון נמסר, אנו דוחים את הטענות שאינן אלא רכילות נמוכה שלא בכדי מובאת מפי גורמים אנונימיים שכן מעולם לא התרחשה. למנכ״ל המשרד יש ניסיון של יותר מ-14 שנים בתפקידים בכירים באוצר ובממשלה, שבמסגרתן הוביל רפורמות בסדר גודל לאומי וכך גם בתפקידו הנוכחי. מיאר זילברשטיין נמסר, אני מכיר את מוטי בבצ'יק מעל עשור, עוד מתפקידי במשרד האוצר. השתתפתי בשמחה שלו יחד עם עוד מאות רבות של אנשים, הן מהמגזר הפרטי והן מהמגזר הציבורי. השר יצחק כהן מסר, זה מאחוריי, איני מעוניין להתייחס למה שקרה שם. ותוספת. מסיגריות עד מוקדי שירות, כשבבצ'יק בוחש בעניינים מקצועיים. רויטל טופר חבר טוב הייתה הממונה על הפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות. בנובמבר 2016 פרסמה טופר חבר טוב טיוטת חוזר מנכ״ל שעסקה בצורך בהפרדה בין מוקדי שיווק של קופות החולים למוקדים של מענה בעניינים רפואיים. הצורך בחוזר נולד משום שהחוק מגביל את התקציב שקופות החולים יכולות להוציא על פרסום ושיווק. כדי לעקוף את ההגבלה, הקופות ערבבו בין מוקדי מחירות למוקדי שירות בסיסיים כמו קביעת תורים, כך שלמשרד הבריאות היה קשה יותר לפקח על התקציבים. טופר חבר טוב הציע בטיוטת החוזר לאסור על מוקדניות קופות החולים לעבוד כמוקדניות שיווק, ולדרוש דיווח שיציין כמה מהשיחות המתבצעות במוקד נועדו לענייני רפואה וכמה לפרסום ושיווק. מיד אחרי שהגיש את הטיוטה למנכ״ל, עוד בטרם זו פורסמה, התקשר אליה בבצ'יק, כך מספר עובד במשרד שמכיר את הסיפור מקרוב. פאפצ'יק אמר לה, את עשית את זה בכוונה, כי את יודעת שיש מוקד טלפוני בערד ששייך לחסידות גור ומעסיק נשים. הוא האשים אותה שהיא פוגעת בפרנסה מרכזית של הקהילה. כך התברר לה ששם המוקד נקרא תללים, והוא מעסיק כ-500 נשים חרדיות, רובן באמת, בערד. מדובר במוקד שהוא למעשה מיקור חוץ של הקופות, ונמצא בבעלות איש העסקים שלמה טייטל, אחד הגורמים החזקים בחסידות גור, בעבר גם מוצב ברשימה של יהדות התורה לכנסת. הדומיננטיות הבעייתית של בבצ'יק במשרד הבריאות נחשפה ביולי 2018 על ידי העיתונאי חיים ריבלין, בתחקיר שכותרתו תעשיית הג'ובים של סגן שר הבריאות. ריבלין חשף כי בבתי חולים רבים בארץ מונו אנשי חסידות גור לתפקידים שונים במערך הכשרות וכמתאמי קשרי קהילה חרדית, לעתים בהוראה של עוזריו של השר וגם כשלא היה בכך צורך. אחיו של בבצ'יק, ישראל בבצ'יק, משמש רב בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. בדוח מבקר המדינה מ-2018 על פעולות משרד הבריאות לצמצום האישון ונזקיו, נמתחה ביקורת חריפה על תפקודו של המשרד ועל בבצ'יק עצמו, שבחש באופן עמוק בהחלטות המקצועיות של המשרד. לפי הדוח, בבצ'יק וראש שירותי בריאות הציבור, הפרופסור איתמר גרוטו, ניסחו מכתב לרשות המיסים, שלפיו החוק להגבלת פרסום מוצרי טבק אינו חל על סיגריות האידוי של פיליפ מוריס. עוד נכתב בדוח כי כאשר עלתה על הפרק הקמת חנויות פטורות ממכס בשדה התעופה רמון, הכין הפרופסור גרוטו מכתב לרשות המיסים שלפיו מכירת מוצרי טבק בחנויות הפטורות ממכס נוגדת את ההמלצה לצמצם את מכירת מוצרי הטבק. אלא שהמבקר מצא כי בעקבות שיחה בין היועץ הבכיר של שר הבריאות, מר מוטי בבצ'יק, ובין הפרופסור גרוטו, לא שלח האחרון את מכתבו לרשות המיסים. חדר המיון הקדמי. ינקי קווינט דואג לחסידות גור. פרשת חדר המיון הקדמי באשדוד, שסוקרה באוקטובר במוסף כלכליסט, חשפה רגישות של ינקי קווינט, מנהל רמי הנכנס, לצרכים של חסידות גור. הקמת חדר המיון הייתה יוזמה של האדמור מגור, שדרש לספק שירותי חירום רפואיים לקהילתו הגדולה בעיר. עיריית אשדוד התגייסה למשימה וקיבלה מרמי שטח של 3 דונמים בחכירה ארוכת טווח לטובת חדר המיון. הקרקע נמסרה לעירייה ללא תמורה, וזו העבירה את זכויות החכירה לעמותה של חסידות גור ששמה רפואה וישועה, שהתחייבה לבנות ולהפעיל את חדר המיון עד 2009. בפועל, העמותה הקימה בניין גדול פי 3 מהמותר, בלי אישור של רמי ובלי לשלם על הבנייה העודפת. אלא שאז נגמר המימון והבנייה הופסקה בשלב השלד. הקרקע הוחזרה לרמי, כפי שקורה כאשר בעל הזכויות לא מממש את יעד הבנייה. ב-2013, כשקווינט היה היועץ המשפטי רב העוצמה של רמי, הרשות מהרה לפרסם מכרז מהיר למחירת הקרקע, שבאופן לא לגמרי מפתיע, עמותת רפואה וישועה הייתה הגוף היחיד שניגש אליו. היא שילמה 2 מיליון שקל בלבד, והחזירה לידיה את הזכויות בקרקע ובבניין העצום שנבנה עליה. המדינה לא הצליחה מאז להחזיר לידה את ההשקעה שלה בבניין, כ-10 מיליון שקל שהועברו כתמיכה ממשרד הבריאות. הרשות הייתה אמורה לקחת את השטח עם הבניין. זה הנוהל, אמרה למוסף כלכליסט דמות בחירה ברשות. אם אדם פרטי זכה במכרז ולא עמד בלוחות הזמנים של הבנייה, רמי תגיד לו באופן אוטומטי, לא מעניין אותי, תהרוס את הבניין ואני מציעה את הקרקע שלך למכרז. אבל בחדר המיון באשדוד עשו תרגיל. ובמכרז אמרו שצריך לשלם על המבנה וגם קצת כסף על השטח לרשות, ואת זה לא עושים. אין חיה כזו בעולם, ואין מצב שמי שכתב את ההנחיה הזו לא קיבל הוראה ישירה מקווינט. בהנחה שנושא כזה גדול מגיע אליו, הוא כיועץ משפטי אישר מהלך חריג מאוד, שבו למעשה הרשות זרקה קרקע יקרה לפח. בסביבת קווינט הדפו את הטענות על חריגה מהנהלים לטובת החסידות, גם אם הלכו לקראת העמותה אמרו, צריך לזכור שמדובר במוסד ללא כוונות רווח. ובכל מקרה, כל העניין אושר והתקבל גם אצל מי שהייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שרית דנה. ליצמן, מאחוריך. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט. ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה.